כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, ח' באלול תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף ק"ג. המאזינים מרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. מדי בוקר, זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היות ואנחנו צריכים לשמור היום בלימודינו על רצף הסוגיה, ולהחזיק ראש מה שנקרא, לכן מיד מיד בשמחה ובטוב ליבב, פונים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירע דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. רגע לפני שאנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דף קוף ג' ממסכת בבא קמא, כאמור לימוד רציף של סוגיה עד למסקנתה, אנחנו נשיב על השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בשיעורנו האחרון בערב שבת קודש, פרשת שופטים. את סיימנו ללמוד את דפים קוף א' וקוף ב'. השאלה הראשונה ששאלנו, באיזה אופן ששינה אומן מודה רבי מאיר לרבי יהודה והתשובה כשנתן העצים לעשות ספסל נאה ועשה כאור. שאלה שנייה, באיזה אופן יש נפקמינה עם צבע של גבי הצמר נחשב לדבר שיש בו ממש? תשובה, לרשי כשגזל צמר סממנים וקוף הוא צבעו, ולתוספות כשגזל צמר וסממנים וצבע את הצמר באופן מכוער. שאלה שלישית, מדוע צריך פסוק לאסור צביעה והדלקה באורלה והם אינם כלולים בשאר איסורי הנאה? התשובה בתוספות שאומר, משום שבצביעה הנאה היא מן המראה בלבד, ובהדלקה הנאה היא באופן שמחלה את האיסור. שאלה רביעית. רביעית, דם שיצא מהמת ונבלעה בבית, האם מתמה את הכלים שבבית? התשובה, כלים שהיו מתחילת מאים שהובאו לאחר הבליעה תאורים. שאלה חמישית. מדוע לחכמים אין בעיצים קדושת שביעית? והתשובה, שדורשים לאוכלה שקדושת שביעית נוהגת רק בדבר שהנאתו וביורו באים כאחד. שאלה שישית. מדוע ממעט רבי יוסי מלאוכלה רפואה ומלחם? הוא מרבה כבוסה ומשרה ולא להפך. התשובה, מסתבר לדרוש לכם לרבות כבוסה ומשרה לפי שנוהג בכל אדם, ולאוכלה למעט רפואה שאינו נוהג אלא בחולה. שאלה שביעית, מה לומדים מלאוכלה? התשובה, לתנקמה למעט דבר שאין הנעתו בזמן ביורו, ולרבי יוסי למעט רפואה שאין צורך לכל אדם בה. האם נפרעים חוב מגויים סמוך ליום עדיהם? התשובה, במלווה בשטר לא נפרעים, במלווה בעל פה כן נפרעים. השולח שליח שקנה לו חיטים וקנה שעורים ואותירו, היה רווח, מי מקבל את הרווחים ומדוע? התשובה, לרבי מאיר, ששינוי קונה השליח זוכה ברווחים, ודווקא כשקנה לאכילה אבל לא לסחורה, כי השניהם זוכים ברווחים, ולרבי יהודה אין שינוי קונה ותמיד חולקים. והשאלה האחרונה, לשיטת מערב, מדוע אין לבעל הבית לחלוק ברווחים? התשובה, משום שדעת בעל החיטים לקנות לשליח, כי הוא סבור, המוכר, שהשליח הוא בעל הממון. אלה הם 10 התשובות ל-10 השאלות ששאלנו לשינון סיכום וחזרה על דפים קוף א' וקוף ב' שלמדנו בערב שבת קודש פרשת שופטים. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ח' בחודש אלול תשע"ו, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף קוף ג' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף ב' עמוד א' בשורה האחרונה בנקודותיים מן המילים תנו רבנן הנותן מאות לשלוחו לקח לו חיטין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא נידון בשליח ששינה מדעת משלחו, ודנה הגמרא לדמות זאת למחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו לגבי אומן ששינה מדעת בעל הבית. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, ואנחנו בשורה האחרונה בדף קוף ב' עמוד א', הנותן מעות לשלוחו לקח לו חיטין, לקנות עבורו חיטים, והסכימו ביניהם שהרווח או ההפסד שיהיו בקניית החיטים כגון אם יתייקרו דמיהם או יוזלו, יהיו לשניהם בשווה. ושינה השליח מציוויו ולקח מהן סעורין, או ששלחו לקנות סעורין ולקח מהם חיטין, נחלקו הברייתות בדין הזה. ואנחנו בדף קוף בית עמוד בית, תן יחדה, בברייתה אחת שנינו, שאם פחתו, הוזלו דמי המקח ושווים פחות מהדמים ששילם עבורם, פחתו לו, ההפסד כולו של השליח, וכן אם הותירו, הותירו לו, אם התייקרו דמי המקח ושווים עכשיו יותר מהדמים ששילם עבורם, הרווח כולו של השליח, ותן יחדה, בברייתה אחרת שנינו, שאם פחתו, פחתו לו, לשליח, ואם הותירו, דהיינו, יש רווח, הותירו לאמצע. הרווח מתחלק בין בעל המאות לבין השליח. אם כן, סתירה בין הברייתות. מיישבת הגמרא את סתירת הברייתות, אמר רבי יוחנן לא קשיא. אין להקשות מסתירת הברייתות, כי יש לומר ערבי מאיר וערבי יהודה. כלומר, מסבירה הגמרא, הברייתה הראשונה הסוברת שבין ההפסד ובין הרווח כולו של השליח רבי מאירי, דאמר אצלנו במשנה על עניין אומן שאמר לו בעל הבית לצבוע לו את הצמר באדום וצבעו שחור, שינוי קונה, שסובר רבי מאיר שכל המשנה מדעת בעל הבית הרי הוא גזלן, וכיוון שנעשה גזלן על הצמר ממילא קונה הוא את הצמר בשינוי, ואינו חייב לבעל הבית אל אדמיו, אם כן הוא הדין בנותן מעות לשלוחו ושינה השליח מדעת בעל הבית, הרי הוא נעשה גזלן על המעות, ומעטה אינו עוד שלוחו של בעל הבית ודינו כגזלן שגזל מעות וקנה בהם, שהרווח וההפסד כולו שלו וחייב לשלם כעין שגזל. והברייתא השנייה, רב יהודה היא, דאמר במשנתנו שינוי אינו קונה, והמשנה מדעת בעל הבית אינו גזלן, ולכך האומן אינו קונה את הצמר, אף שעשה בו שינוי, והוא הדין בנותן מעות לשלוחו, אף ששינה מדעת בעל הבית אינו נעשה גזלן על המעות, אלא שעדיין שלוחו של בעל הבית הוא, מה שקנה בהם, קנה לבעל הבית, ולכך אם הותירו, הותירו לאמצע, הרווח הוא בין שניהם, אלא שאם פיחתו, אם יש הפסד, פיחתו לשליח, משום שיכול בעל המאות לומר לשליח, לתקון יש דרתיך ולא לעבותי, כלומר, לתועלתי שלחתיך ולא לקלקל, ובמה שהראה הפסד, אינך שלוחי אלא קנית על דעתך, ולכך, כל ההפסד שלך הוא. מתקיף לה רבי אלעזר, רבי אלעזר דוחה את יישובו של רבי יוחנן. וממאי? מניין לנו לדמות דין שליח שנתן לו בעל הבית מעות לקנות בהם לדין אומן שנתן לו בעל הבית לצבוע לו צמר? דילמה, שמה, עד כאן לא כאמר רבי מאיר במשנתנו שהוא נחשב משנה מדעת בעל הבית והרי הוא גזלן, אלא במידה דחזילה לגופי בדבר הראוי לשימוש בעל הבית עצמו, כגון צמר לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שזה דבר שראוי לו ללבישה, שבזה ודאי הוא מקפיד שיצבע כמו שאמר לו, ואם צבע בצבע אחר, הרי זה נחשב כמשנה מדעת בעל הבית. אבל בנותן מעות לשלוחו שיקנה לו חיטין, שאינו צריך בהם לגופו אלא לסחורה, לא אמר. לא אמר רבי מאיר שאם קנה בהם סעורים, הרי זה נחשב משנה מדעת בעל הבית ודינו כגזלן. אלא בכל דבר שיהיה בו רווח הוא מתרצה. וכיוון שלבסוף הותירו הסעורים, הרוויחו מכך, אין זה משנה מדעת בעל הבית, וצריך להיות הרווח לאמצע לרבי מאיר כמו לרבי יהודה. ואם כן הברייתא שאמרה שבין אם הותירו ובין אם פיחתו הכל לשליח, אינה לא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה. ולכן רבי אלעזר מיישב באופן אחר את סתירת הברייתות. אלא אמר רבי אלעזר, הווה רבי מאיר. שתי הברייתות רבי מאיר אמרן, ולא קשיא, ומכל מקום אין סתירה בין הברייתות, משום כאן לאכילה וכאן לסחורה. הברייתא הראשונה מדברת שציווה הוא בעל המאות לקנות לצורך אכילתו ולא לסחורה, וכיוון שהוא צריך להם לעצמו מקפידו שיקנה אותו המין שציווה הוא, ולכן אם קנה בהם מין אחר, הרי זה משנה מדעת בעל הבית, ובין אם פיחתו ובין אם הותירו הכל שלו. הברייתא השנייה מדברת שציווה הוא לקנות במאות לשם סחורה, ממילא אינו מקפיד שיקנה דווקא את אותו מין שאמר, אלא שיקנה כל דבר שיש בו רווח. ולכך אם הותירו, אין זה משנה מדעת בעל הבית, והותירו לאמצע, ברווח מתחלקים השליח והמשלח. ואם פיחתו, אם יש הפסד, פיחתו לשליח בלבד, משום שאומר לו המשלח לתקון יש דרתיך, ולא לעבותי. שלחתי אותך לתועלת ולא להפסד. מביאה הגמרא שבארץ ישראל יקשו על תירוצו של רבי יוחנן באופן אחר. מחחו עליה במערבה, בארץ ישראל צחקו על תירוצו של רבי יוחנן ותמאו. לרבי יוחנן, אליבא דרבי יהודה, לדעת רבי יוחנן שבייר שהברייתא השנייה סוברת שאם הותירו, אם היה רווח, הותירו לאמצע, מתחלקים בזה המשלח והשליח, זה משום שהברייתא סוברת כדעת רבי יהודה, שעל אף שהוא נחשב למשנה מדעת בעל הבית, מכל מקום אינו נחשב לגזלן, ולכך זכה בעל המאות בחיטים, אפילו שאמר לו לקנות צהורים. אבל עדיין יש לתמוע על רבי יוחנן, וכי מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל מעות, הלא סבור הוא שהשליח קונה אותם עבור עצמו. ואם כן, אפילו שאין השליח נחשב כגזלן מכל מקום, איך יזכה בעל המעות בחיטין בלא כוונת המקנה להקנות לו אותם? אלא כיוון שבדעתו להקנות אותם לשליח, צריך להיות שאם אותירו, אם יצא רווח מהסחורה הזו, הכל צריך להיות שייך לשליח. מתקיף לרב שמואל בר, ססרתי מקשה על תמיעת בני מערב הרב שמואל, אי אחי, אם כן שדעת בעל החיטים להקנות את החיטים לשליח ולא לבעל המעות, אפילו חיטין וחיטין נמי לו, גם אם ציווה המשלח לשליח לקנות חיטין, והוא שמע לו וקנה חיטים, גם כן לא יקנה בעל המעות את החיטין, מחמת הטענה הזו, שהרי מי הודיע למוכר החיטים להקנות את החיטים לבעל המעות? אמר רבי אבאו, מבאר רבי אבאו את תמיעת בני מערבה, שייני חיטין וחיטין, שונה הוא הדין, שאיכן שציווה הוא לקנות חיטין, ואכן השליח קנה חיטים, דשליחות היקעביד וחיבה לבית דמי, שכיוון שהשליח עשה את שליחותו, הרי ידו כיד בעל הבית עצמו, שהרי כלל הוא בידינו ששלוחו של אדם כמותו. וכאשר מתכוון בעל החיטים להקנות לשליח, ממילא זוכה בעל המעות מכוח שלוחו. אבל כאשר ציווה הוא לקנות שעורים וקנה חיטין, שוב אינו שלוחו עוד. לכן יקשו בני מערבה שצריך שבעל החיטים יקנה לבעל המעות. ונשאלת השאלה, וכי מי עודיו לבעל החיטין שיקנה לבעל המעות? ורבי אבאו מביא ראיה מן המשנה ליסוד דבריו. תדע, אביא לך ראיה, שכאשר השליח מקיים את שליחותו, הרי הוא כבעל הבית וממילא זוכה בעל הבית בחפץ, דתנן שנינו במשנה במסכת ערכין דף רב דלת עמוד א', אחד המקדיש נכסיו, בן אדם שיקדיש את נכסיו להקדש ואמר נכסי להקדש, ואחד המעריך את עצמו, ובן אדם שהעריך את עצמו ואמר ערכי עליי, שמחויב הוא לשלם את הסכום הקצוב בתורה להקדש, אין לו לגזבר הבא למשכנו בשביל ערכו בכסות אשתו ולא בכסות בניו. וכן לגבי המקדיש, לא חל ההקדש על כסות אשתו ובניו, ולא בצבע שצבע לשמן, וגם לא בשבח שהשביח הבגד שנתן לצבע לצבוע עבור אשתו ובניו, ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן, ולא בסנדלים שקנה לאשתו ובניו, ואפילו עם חדשים שעדיין לא השתמשו בהם, אלא הוא קנה אותם עבורם. מסיים רבי אבאו את הראיה שלו, הרי הטעם מפני מה אין חל ההקדש ואין יכול הגזבר לגבות מהצבא, זה משום שכבר זכו בהם האישה והבנים מאחר שהבעל והאב נתנו אותם לצבא לצבוע עבור אשתו ובניו. והמי, מדוע זכו בהם האישה והבנים? לימה החנמי, גם כאן נאמר, מי הודיעו לצבא שיקנה צבעו לאישה? מי אמר לאומן שהוא צובע את הבגד שהתכוון להקנות את הצבע עבור אשתו של בעל הצמר? אל עליו משום דאמרינן, לשליחותי כעביד וביד אשתו דמי. אלא על כוחך טעם הדבר הוא שכיוון שקונה הבעל את הדבר עבורה בשליחותה, הרי ידו כידה וממילא זוכה היא האישה בחפץ. החנמי, שליחותי כעביד הוא כיד בעל הבית דמי. גם כאן, לגבי הנותן מעות לשלוחו לקנות לו חיטין וקנה חיטין, הרי יד השליח כיד בעל הבית וקנה בעל המעות את החיטים. אבל רבי אבא דוחה את רעייתו של רבי אבאו. אמר רבי אבא, לא, אין להוכיח ממשנה זו שיד השליח כיד משלחו לזכות עבורו אפילו בלא כוונת המקנה, מכך שלא חל ההקדש על הצבע והסנדלים. אלא יש לומר שטעם המשנה הוא, משום שכל המקדיש נכסיו, אין דעתו על כסות אשתו ובניו להקדישם, אף שלא זכו בהם עדיין, ולכן אין ההקדש חל על הצבע והסנדלים החדשים שקנה עבורן, אבל לא בגלל שידו כיד אשתו וכבר זכתה בהם. מתקיף לרבי זעירא לרבי אבא, אין לומר שטעם המשנה שלא הוקדשו הצבע והסנדלים כיוון שאין דעתו של אדם עליהם, שהרי וכי דעתו של אדם המקדיש נכסיו על תפיליו להקדישם בכלל שאר הנכסים, ודאי שאין דעתו עליהם. ואפילו שכן, תנן, שנינו במשנה במסכת ערכין דף רב ג' עמוד ב', המקדיש את נכסיו, מעלין לו תפילין, שמין את שווי התפילין שלו, ולווה המקדיש כסף כשווי התפילין, ונותן אותם להקדש תמורת התפילין שלו. הרי שחל ההקדש על התפילין, ואפילו שאין דעתו עליהם להקדישם, ומה שחל עליהם ההקדש אף על פי שאין דעתו להקדישם, כותב החזון איש, משום שנחשב כדברים שבלב שאינם דברים, ואין זה דברים שבליבו ובלב כל אדם. ואם כן, אף צריך לחול ההקדש על הצבע והסנדלים של אשתו ובניו, אלא על כוחך שטעם המשנה הוא כדברי רבי אבאו, מפני שהוא שלוחם, וידו כידם, וכבר זכו בהם אשתו וילדיו. מדרץ את הגמרא, אמר לאביי לרבי זעירא, אכן כדברי רבי אבא, שכל המקדיש נכסיו אין דעתו על כסות אשתו ובניו. מה שתמע אתה, וכי דעתו של אדם על תפיליו, אין, אכן כן, דעתו של אדם על תפילין להקדישם. כיוון שהמקדיש נכסיו סבר מצווה כעבידנה. מצווה אני עושה בהקדישי את נכסי, וסבור שמקיים מצווה גם בהקדישו את תפיליו. ולכן חל הקדשו גם על תפיליו וצריך לבדותם. אבל אין דעתו של אדם על כסות אשתו ובניו להקדישם אף שהוא סבור לעשות מצווה, משום איבה, כדי שלא יבואו לסנותו על שיקדיש כסות הראויה להן. רב הושעיה ישב ומקשה על דברי רבי אבא באופן אחר. מתקיף לה רב הושעיה, כיצד ניתן לומר שטעם המשנה הוא משום שאין דעת אדם על כסות אשתו ובניו, והלא חייבי ערכין שנו כאן. הרי שנינו באותה משנה, גם מדין המעריך שאמר ערכי עליי, שאין לוקחין ממנו כסות אשתו ובניו, הוא תנן. ושנינו במשנה במסכת ערכין דף חפה א' עמוד א', חייבי ערכין ממשכנין אותן. אדם החייב להקדיש דמי ערכין, הגזבר נכנס לביתו ולוקח חפציו בעל כורחו. נעים כדברי רבי אבא שתלוי הדבר בדעת המעריך, וכי דעתו של אדם על עצמו למשכנו בעל כורחו, אלא ודאי כיוון שנתחייב להקדש את דמי הערך, שוב אין הדבר תלוי ברצונו. ועל כורחך, מה ששנינו במשנה שאין הגזבר נוטל מהצבע והסנדלים של אשתו ובניו, זה משום שכבר זכו בהם אשתו ובניו, כדברי רבי אבאו. אלא אומרת הגמרא, אמר רבי אבא. רבי אבא חוזר ומתקן את דבריו בביאור המשנה. כל המקדיש נכסיו נעשה כמי שיקנה להן כסות אשתו ובניו מעיקרה. הרי הוא כאילו יקנה לאשתו ובניו את כסותם מתחילה, קודם שיקדיש נכסיו. ולכך אין חל ההקדש עליהם ואין יכול הגזבר לקבותם בדמי הערכין. ולעולם אין הטעם כרבי אבאו, שכיוון שהבעל עושה שליחותם ידו כידם וזוכה להם מאותה שעה שקנה וצבע עבורם. אלא הרי הם עדיין של הבעל עד שעה אחת קודם שמקדיש את נכסיו, ורק אז הם זוכים בדברים הראויים להם כדי שלא יחול ההקדש עליהם. אומר הראש שלמרות שלהלכה לא קיים אלן כבני מערב אלא כרבי יוחנן, שאין טענת מי עודיו, ומשום שלעולם דעת השליח לזכות עבור משלחו ולא אכפת לנו שאין בעל החיטים מכוון להקנות לבעל המעות כיוון ששלוחו זוכה לו. מכל מקום לגבי המשנה בערכין אנחנו צריכים לתאירוצו של רבי אבא, משום טענת מי עודיו לצבא שיקנה את הצבע לאשתו. כיוון ששם אפילו אם הבעל דעתו לזכות לאשתו ובניו, אבל אין אדם זוכה בשלו לאחר אם לא יזכה לו על ידי אחר. מביאה הגמרא ברייתא וסבורה להוכיח ממנה שלא כדעת בני מערבא. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הלוקח שדה בשם חברו אין קופין אותו למכור, ואם אמר לו על מנת קופין אותו למכור. הברייתא הזו היא סתומה, ולכמן תעסוק הגמרא בביאור דברי הברייתא. מבררת הגמרא מהי כאמר, מה הביאור בדברי הברייתא, אמר רב ששת אחי כאמר, כך הוא ביאורה, לוקח שדה מחברו בשם ריש גלותא, אדם שקנה קרקע לעצמו, אלא של המוכר הוא אמר שהוא קונה אותה עבור הריש גלותא כדי שלא יצאו עליה עוררין, שכיוון שיצא כל שהריש גלותא קנה אותה, בני אדם יפחדו לערער עליה ששלהם היא מחמת אימת הריש גלותא. וכיוון שהמוכר סבור שהוא אכן קונה אותה עבור הריש גלותא, כתב זאת בשטר המחירה שהקונה הוא ריש גלותא. אין קופין אותו ריש גלותא למכור, אין בידינו לכפות את הריש גלותא לחזור ולכתוב שטר מחירה שהוא מוכר את הקרקע ללוקח, כדי שיהיה ללוקח שטר שהקרקע אכן שלו. ואם אמר הלוקח למוכר שהוא קונה את הקרקע רק על מנת שיחזור ויכתוב לו הריש גלותא שטר מחירה שהוא מחרה ללוקח הזה, קופין את הריש גלותא למכור לכתוב לו שטר מחירה. מבארת הגמרא את טעם הדין לפי ביאורו של רב ששת, ומוכיחה שלא כדעת בני מערבא. אמר מר, שנינו בברייתא לפי דברי רב ששת, הלוקח שדה בשם ריש גלותא, אין קופין אותו ריש גלותא למכור. מדייקת הגמרא מכלל מדברי הברייתא משמע, דמיקנה קניה לי, שאומנם את הקרקע קנה הלוקח בעצמו, אף שהמוכר סבור שהלוקח הוא ריש גלותא. אלא שמשמיעה לנו הברייתא שאף שקנה הוא את הקרקע, מכל מקום אין בידינו לכפות את הריש גלותא לכתוב לו שטר כאילו הוא מחרה לו. ואם כן, לימה פליגה דבני מערבה, שמה נאמר שהתנה של הברייתא הזו חולק על בני מערבה. דאמרי, בני מערבה אמרו לעניין הנותן מעות לשלוחו שיקנה לו סעורין וקנה לו חיטין, אמרו בני מערבה וכי מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל הבית, ולא קנה בעל הבית את החיטין, כיוון שכוונת המוכר להקנות ללוקח שלפניו ולא לבעל המעות, ואם כן לדעתם של בני מערבה, גם כאן צריך להיות הדין, שאין הלוקח קונה את הקרקע אפילו שהוא בעל המעות, אלא הרי שגלותה יקנה את הקרקע, שהרי הלוקח אמר לו, למוכר, שהוא קונה את הקרקע עבור הרי שגלותה. ואילו התנה הזה סובר כשיטת רבי יוחנן, לאיל שחולק על בני מערבה, וסובר שלעולם דעת המוכר להקנות לבעל המעות, והשליח לא צריך להודיע למוכר שיקנה את החיטים לבעל הבית, ולכן גם כאן, הלוקח קונה את הקרקע, למרות שהוא אמר למוכר שהוא קונה את הקרקע עבור הרי שגלותה. כיוון שהלוקח הוא בעל המעות, לכן הוא קונה את הקרקע, ולעולם דעת המוכר להקנות למי שהוא בעל המעות. ונבהר את הדברים פעם נוספת וביתר ביור. לאל נתבהר שהמחלוקת של רבי יוחנן ובני מערב על עניין של יכול לקנות חיטין וקנה שעורין, שרבי יוחנן סובר שלעולם דעת המוכר להקנות את המקח לבעל המעות יהיה מי שיהיה, בין אם זה הלוקח שלפניו, בין אם הוא אינו אלא רק השליח והמעות של משלחו, ולכן אם לא היה הפסד במקח, זוכה בעל המעות במקח, אף שהשליח לא הודיעו שהוא קונה לאדם אחר. ואילו בני מערב הסוברים שלעולם דעת המוכר להקנות ללוקח שלפניו, או למי שהלוקח אומר שהוא קונה עבורו, ולא לבעל המעות. ולכן מקשים, באופן שהשליח שינה מדעתו של המשלח, ואין לומר יד שליח כיד הבעלים, מי הודיעו לבעל חיטים שיקנה חיטים לבעל המעות, שהרי המוכר סבור שהשליח קונה עבור עצמו ולא עבור משלחו. אם כן הוא הדין כאן לעניין קונה קרקע בשם ריש גלותה, לדעת בני מערבה, כיוון שהלוקח אמר בפירוש שקונה בשביל הריש גלותה, דעת המוכר להקנות לו. ואפילו שהלוקח הוא בעל המעות, מכל מקום אין בדעת המוכר להקנות לבעל המעות, אלא למישהו סבור שהוא הלוקח. והמוכר הרי סבור שהריש גלותה הוא הלוקח. אבל לדעת רבי יוחנן, הלוקח כן קונה את הקרקע, למרות שאמר שקונה עבור הריש גלותה, כיוון שהוא בעל המעות ובדעת המוכר להקנות את הקרקע לבעל המעות, שהרי מה לי בין לוקח בשמו והמעות של אחר לבין לוקח בשם אחר והמעות שלו. דוחה הגמרא ואומרת, אם משום הלוקשיה, אם משום כן קשה לך על דברי רב שישת בהסבירו את הברייתא, זו לא קושיה, משום שיש להעמיד את הברייתא שמדובר כגון דעודי לבעל שדה והודיעינו לשדה, שהודיע הלוקח למוכר ולעידים שבכוונתו לקנות לעצמו, ואינו רוצה שיכתבו את השטר בשם ריש גלותה, אלא בכדי שלא יצאו עליה עוררין, ולכך גם לפי בני מערבה, קונה את הקרקע הלוקח, כיוון שהודיע למוכר שהוא הלוקח. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כגון, אם אכן העדים יודעים שהקונה הזה קונה לעצמו, למה צריך הקונה לבקש מריש גלותה שיכתוב לו שטר? הרי יכולים העדים בעצמם לכתוב לו שטר שהשדה קנויה לו. מתרצים התוספות שמדובר באופן שאין העדים מתרצים לכתוב לו שטר אחר. ומבואר מדברי התוספות שיכולים העדים לכתוב את השטר גם שלא מדעת המוכר, ואין בכך חיסרון שנכתב שלא מדעת המתחייב. מקשה הגמרא על ביורו של רב ששת מהסיפה של הברייתא. שואלת הגמרא, אלא אם הסיפה יש להקשות ממה ששנינו בסיפה. נאמר בה שאם אמר הקונה למוכר שקונה את השדה על מנת שיכתוב לו הריש גלות השטר, כופין אותו ריש גלות למכור, כופין את ריש גלות לכתוב שטר עבור הלוקח. מקשה הגמרא, המים מפני מה נכפה אותו על כך, ולאם הריש גלותה, יאמר להם הריש גלותה, לא יקרייכו בעינה, ולא זילותייכו בעינה. אני לא צריך את כבודכם שעשיתם אותי שר וחשוב להטיל את אימתי על בני אדם, ואני לא צריך את זלזולכם שאתם עושים אותי כעת למוכר שדות. כלומר, אני לא חפץ לכתוב שטר ללוקח, כאילו אני מוכר שדותיי. ומדוע ניתן לכפות על הריש גלותה, לכתוב שטר על כך שהשדה שייכת לקונה, ולמה זה זלזול יחשב שהריש גלותה מוכר שדה? כי מוכר שדה נראה כמו שהוא דחוק לממון. מכוח הקושייה הזו, אלא אמר אביי. אביי מבאר את דברי הברייתא באופן אחר. אחי כאמר, כך הוא ביור דברי הברייתא הסתומה ששנינו. הלוקח שדה בשם חברו, אדם שיקנה קרקע לצורך עצמו, אלא שאמר למוכר שקונהו עבור הריש גלותה, כדי שלא יצאו על השדה הזה עוררין, מחמת שאנשים פוחדים מהריש גלותה, וכן כתבו בשטר שהלוקח הוא הריש גלותה, אין קופין את המוכר למכור זימנה אחריתי, אין קופין את המוכר של השדה לחזור ולכתוב ללוקח שטר נוסף על שמו שיהיה בידו לראיה נגד יורשי הריש גלותה, שלא יטענו שיהיה רשוע מאביהם, שהרי לא יתנה עם המוכר על כך מתחילה. ואם אמר לו הלוקח למוכר, הרי אני קונה את השדה על מנת שתכתוב לי שני שטרות, אחד על שם הריש גלותה, שהם יבואו מערערים לערער על השדה, הרי להם שהשדה שייכת לריש גלותה, ואז הם יפחדו לערער, ואם יבואו יורשי הריש גלותה, הרי להם את השטר שהשדה הזו שלי היא, קופים את המוכר למכור, לכתוב לו שטר אחר על שמו, שהרי כך התנאים בו בשעת המחירה. ומבארת הגמרא את החידוש בדברי הברייתא להסברו של אביי. אמר מר, הלוקח שדה בשם חברו, אין קופין את המוכר למכור זימנה אחריתי. אין קופין את מוכר השדה לחזור ולכתוב ללוקח שטר נוסף על שמו. שואלת הגמרא פשיטה, וכי משום מה נכפה עליו לכתוב שטר נוסף? מתרצת הגמרא, יש חידוש בדבר. מהו דתימה היה מקום לומר? דמצי אמר לי, יכול הקונה לומר למוכר, מידע ידעת דענה לנפשה איש הקילנה. הרי אתה ידעת שאני קונה את השדה לעצמי. וכפי שכבר נתבהר לעיל בדף קוף בית עמוד בית, שהודיע הלוקח למוכר ולעדים שהוא קונה את השדה לצורכו, ופנחיה באלמה ודקבעינה, מה שכתבתי את השטר על שם ריש גלותה אינו אלא להציל את השדה מיד המערערים. פנחיה זה לשון חוזק, דהיינו שמטרת השטר הזה הוא לחזק את ידי בקרקע ולהצילה מן העירורים. וזו זה בכדי לא שדינה. גם אתה את זה יודע המוכר, שלא התכוונתי להשליך את כספי בחינם, אם לא תהיה לי הוכחה כלל על בעלותי בשדה. אלא הדעת הדכתב להשטר האחרינה, אלא הרי זה כאילו התנתי איתך המוכר, בפירוש שתכתוב להשטר נוסף על שמי. ואם כן, נחייב את המוכר לכתוב לו, כמה שמלן באה תנה בברייתא ומשמיע לנו, שהמוכר אינו מחויב לכתוב לו. ואמר לי, אומר לו המוכר, סבור הייתי, עניינה אבדי לך בהדי דאוד הזבנת לי בשמי, תנאי עשית לך עם הריש גלותה שקנית את השדה על שמו, שהוא הריש גלותה יכתוב לך שטר על שמך, ויכתוב לך שטר האחרינה, ואם כן יכתוב לך הוא שטר אחר, ואין זה נחשב כאילו יתנית עימי המוכר על כך שאני אכתוב לך שטר נוסף. ומבארת הגמרא את החידוש בסיפה של הברייתא לשיטת אביי. בסיפה של הברייתא שנינו, ואם אמר לו הלוקח למוכר הרי אני קונה את השדה על מנת שתכתוב לי שני שטרות, קופין את המוכר למכור, דהיינו לכתוב לו שטר נוסף. שואלת הגמרא פשיטה, ברור שהוא יכתוב לו שטר נוסף, כי הרי כך הוא יתנה איתו בפירוש. מתרצת הגמרא לא צריכה, אכן אין דברי הברייתא אמורים באופן שיתנאים בו בפירוש, אלא מדובר דאמר להו לסעדי כמי דידי, אמר לעידים בנוכחות המוכר, חזו דשטר האחרינה כבעינה, דאו לכם שחפץ אני בשטר נוסף על שמי. מהו דתימה הייתי יכול לומר, מצי אמר לי, יכול לומר המוכר לקונה, אמינה סבור הייתי, שטר המאח דקשקלת בשמי כאמרת, שכוונתך שאתה רוצה שטר אחר מהריש גלותה שקנית את הקרקע על שמו, ולא שאתה רוצה שטר ממני. כמה שמלן משמיעה לנו הברייתא, דאמר לי, אומר הקונה למוכר, לאחי תרחי ואמרי לי ולעידים כמך, תרחתי לומר זאת לפני העידים בפניך דווקא, משום דמינך ודקבעינה, ממך אני רוצה שטר נוסף, הרי זה כאילו התנתי ממך במפורש את הדבר. מביאה הגמרא נידון נוסף, השייך למחלוקת רבי יוחנן ובני מערב הלאל בדף קוף בית עמוד בית, האם יש לטענת מי הודיעו לבעל חיטין, שיקנה חיטין לבעל מעות. זאת אומרת, כיצד יודע המוכר שיש פה בעצם בעל מעות שעומד מאחורי השליח, שהוא המוכר צריך לכוון ולהקנות את החיטין עבורו. אומרת הגמרא, רב כהנא יאיב זוזה הקיטנה. רב כהנא קנה פשטן ושילם עליו מעות, אלא שישאירו ברשות המוכר. הבינה הגמרא שהוא קנה את הפשטן במשיכה ונשאר בבית המוכר כפיקדון בלבד. כך מסבירים התוסות בדיבור המתחיל יאיב. לסוף, יקר קיטנה, התייקר הפשטן, זבני מרוותי דקיטנה, הלך המוכר ומחר את הפשטן של רב כהנא לאדם אחר לפי השער היוקר, על מנת לתת את המעות לרב כהנא. עתה לקמי דרב, בא רב כהנא לפני רב, אמר לי, מה יהיה עביד? הוא שואל את רב, מה אעשה? איזיל אישקל זוזאי, האם אלך ואקח את המעות ששילמו הלקוחות עבור הפשטן שלי? אף על פי שנמצאתי נשכר מרוויח שהרי הם שילמו יותר ביוקר, או שמא נראה הדבר כריבית ואסור מדי רבנן? כי מדין תורה אין איסור ריבית אלא בהלוואה ולא בדרך של מקח וממכר, וחכמים אסרו באופנים שונים גם במחירה, כיוון שנראה הדבר כהלוואה בריבית. אמר לי, ישיב לו רב, אי כי כזבני אמרי אי קיטנה דקהנה הוא, אם בעת שמחרו את הפשטן אמרו ללקוחות שהפשטן הזה הוא של רב כהנה, זיל שקול, לך קח את המאות שהרי הם שלך והרווח הוא שלך. והיא לא, אם לא אמרו ללקוחות שהפשטן הזה של רב כהנה הוא, אלא היו הלקוחות סבורים ששלהם הוא, לא תשקול, אל תיקח את כל המעות שהם שילמו כשער היוקר, אלא רק כשיעור המעות ששילמת אתה על הפשטן, כי כיוון שלא זכית במעות, אם כן הרי זה נראה כריבית, אם תיטול כעת יותר מעות ממה שנתת למוכר מתחילה. תמאה הגמרא על הפסק דין הזה של רב, כמן, כמו מסובר רב שפסק שבאים לא ידוע לקוחות שהפשטן שייך לרב כהנה, לא זכר רב כהנה במעות ולכך אינו יכול להתלם. האם סובר רב כבני מערבה דאמרי לאל בדף קוף בית עמוד בית, מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל מעות? אז כשם שאין כוונת בעל החיטים להקנות את החיטים לבעל המעות אלא לקונה שלפניו, כך גם אין כוונת לוקחי הפשטן להקנות את המעות לבעל הפשטן אלא למוכר שלפניהם. ולכן לא זכר רב כהנה במעות. דוחה הגמרא את האפשרות הזו שרב סובר כמו בני מערבה, שהרי עתו מייב רב כהנה ארבע ושקיל תמני, וכי מתחילה נתן רב כהנה את המעות על מנת להיפרע אחר כך מעות, שנאמר שכיוון שנתן ארבע ועכשיו נוטל שמונה, הרי זה דומה לריבית? הרי לא כך היה המעשה. הרי רב כהנה נתן את מעותיו עבור הפשטן שקנה, ומעטה הפשטן הרי הוא שלו בכל מקום שהוא, כי תנא דממילא הוא דייקר, וכשנתייקר הפשטן הרי הוא נתייקר לו, ובעלי הפשטן שמחרו לאחרים מגזל גזלוע, גזלו אותו מרב כהנה שהרי אינו שלהם. ותנן, שנינו במשנה לאל בדף צדיק ג' עמוד ב', כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה, וכיוון שבעלי הפשטן מחרו מי שנתייקר, עליהם לשלם לרב כהנה כפי מה שהיה שווה בשעת המחירה שהיא שעת הגזילה. ואם כן דוחה הגמרא שלא שייך כאן טענת בני מערבה, שהרי אין אנחנו צריכים שיקנו הלקוחות את המעות, שנאמר מי הודיען שיקנו את המעות לרב כהנה, אלא יש לו לרב כהנה ליטול את מעותיו כדין תשלומי גזילה שמשלמים כשעת הגזילה. ואם כן מה טעמו של רב? לכן מבארת הגמרא שהמעשה היה באופן אחר, ובכך מבואר הפסק דין של רב. אמרי ישיבו בני הישיבה אתם במעשה של רב כהנה, אמנה הוואי ולא משחי רב כהנה לקיטנה. לא קנה עדיין רב כהנה את הפשטן בקניין משיכה, כיוון שלא היה הפשטן עדיין כלל ביד המוכר. דהיינו באופן שיצא השער ונקבע המחיר בשוק, שמזמן זה ועלה מותר ללוקח להתנות עם המוכר שייתן לו כל השנה את הפשטן לפי שער זה, אפילו אם התייקרו דמי הפשטן. ורב כהנה לא קנה את הפשטן בקניין משיכה, אלא רק בתורת אמנה, כלומר שהאמין למוכר ונתן לו מעות על סמך שייתן לו לאחר זמן את הפשטן. ורב לטעמי, טעמו של רב שפסק שלא ייטול רב כהנה את המעות כפי מה שנתייקרו, משום שרב סובר לשיטתו במסכת בבא מציע דף סמך ג' עמוד א', דאמר רב עושין אמנה בפירות, מותר אדם לתת מעות לחברו באמנה ולפסוק עמו שייתן לו את הפירות לאחר זמן לפי השער הזול של עכשיו, אפילו אם הפירות יתייקרו לאחר מכן, אבל רק אם נותן לו לבסוף את הפירות. ואין עושין אמנה בדמים, אבל לא עושים כן בדמים שייתן לו המוכר לבסוף דמים כשווי הפירות בשער היוקר, כיוון שנראה הדבר כריבית, שכשנתן לו הלוקח נתן לו ארבעה זוזים ועכשיו הוא נוטל שמונה. לכן פסק רב שאם כשמחרו את הפשטן לא אמרו שהוא של רב כהנה, לא ייטול רב כהנה את הדמים. כמו ששנינו במסכת בבא מציע דף עין בית עמוד בית, אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער, כשיצא השער פוסקין, ואף על פי שאין לזה יש לזה, דהיינו שאף שאין למוכר עצמו, מכל מקום יכולו לקנות בשוק במעות שקיבל, כי כבר הפירות מצויים. ממילא נחשב הדבר כאילו כבר זכה לוקח בפירות, ואף שעדיין לא עשה בהם קניין. מכל מקום מבארים שם התוספות במסכת בבא מציע, כיוון שלאחר ששילם מעות עבורם אם יחזור בו המוכר, הרי הוא בקללת מי שפרה, ממילא נראה הדבר כאילו נתייקרו הפירות כבר ברשות הלוקח, ולכך באופן זה לא אסרו רבנן. ונציין שרבי ינאי חולק על רב במסכת בבא מציע שם בדף סמך ג' עמוד א', והוא סובר שכן עושים אמנה בדמים, ולשיטתו היה מותר לרב כהנה ליטול את המעות. לעומת זאת מסביר הפני יהושע, אם אמרו לקונים שהפשטן של רב כהנה, הרי זיקו לו את הפשטן מעיקרה ונעשו כשלוחיו של רב כהנה למכור את הפשטן שזיקו לו, לכן יכולו רב כהנה ליטול את המעות, שהרי כבר אין זה בכלל אמנה בדמים אלא זכה בפשטן ושלו. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף קוף ג' עמוד א', כל מי שנתחייב ממון לחברו הישראלי וכפר בו ונשבע על שקר, הרי זה חייב לשלם לו את הקרן שכפר בו ולהוסיף עוד חומש מהקרן שכפר בו, וגם חייב בקורבן הנקרא אשם גזילות, שנאמר בספר ויקרא פרק א' פסוקים חבדלת חפי, או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו, ואת אשמו יביא להשם איל תמים מן הצון. במשנה שלפנינו מבואר שחלוק דין השבת גזילה שלא נשבע עליה הגזלן לשקר, מהשבת גזילה שנשבע עליה הגזלן לשקר. שאילו הגוזל את חברו אפילו אם כפר בו אבל לא נשבע לשקר, אם חזר והודה, אינו חייב לרדוף אחרי הבעלים עד שיחזיר להם את הגזילה, אלא תהיה ביד הגזלן עד שיבוא הבעלים ויתלו את שלהם. אבל אם נשבע לשקר על שווה פרוטה ומעלה והודה, חייב לרדוף אחרי הבעלים עד שיחזיר להם את הגזילה, אפילו אם במרחק גדול, ואפילו אם צריך להוציא הוצאה מרובה בהוצאות הדרך יותר מדמי הגזילה עצמה. שנאמר לעניין נשבע לשקר, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. אם כן אומרת המשנה בדף קוף ג' עמוד א', הגוזל את חברו ממון השווה פרוטה ונשבע לו על שקר שלא גזלו. וחזר והודה שגזלו, יוליכנו הגזלן אחריו את הגזילה אפילו לארץ מדי. שנאמר, ספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. כלומר, אין לו כפרה עד שיחזיר את הגזילה לנגזל עצמו ואינו יכול להביא את השמו לכפרתו עד שישיב את הגזילה לנגזל בעצמו. ומאחר וכפרתו תלויה בהשבת הגזילה ליד הנגזל, לפיכך לא ייתן את הגזילה לא לבנו של הנגזל ולא לשלוחו של הנגזל, כיוון שכל זמן שלא הגיע הגזילה לידי הנגזל, אינו מתכפר. ואם תובד הגזילה בדרך, לא נפטר הגזלן מחיובו. אבל משום תקנת השבים, כדי שלא יצטרך להוציא כסף רב בהוצאות הדרך עד הגיעו למקום של הנגזל, תקנו חכמים שנותן הגזלן את הגזילה לשליח ביידין ונפטר בכך מחיובו. ומי שנתן הגזילה לשליח ביידין, הרי הוא מביא את אשמו, אף קודם שהגיע הגזילה לידי הנגזל. ואם מת הנגזל, אומרת המשנה, יחזיר הגזלן את הגזילה ליורשיו של הנגזל. ואף אחריהם יש לו לילך אפילו למדי, ואינו יכול להביא את קורבן אשמו עד שיחזיר להם את הגזילה, שהרי יורשי הנגזל במקום אביהם הם עומדים. מבאר את המשנה, אם הדין יוליכנו אחריו אפילו למדי, נאמר רק על הקרן או גם על החומש שמתחייב הנשבע לשקר ועודה. אומרת המשנה, נתן לו הגזלן לנגזל אחרי שנשבע לשקר ועודה לו את הקרן, דמי הגזילה עצמה, ועדיין לא נתן לו את החומש. או שמחל לו הנגזל על הקרן ולא מחל לו על החומש. או שמחל לו על זה ועל זה, גם על הקרן וגם על החומש, חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן. בכל אילו כיוון שלא נשאר על הגזלן חיוב שווה פרוטה בקרן, אינו צריך להילך אחריו להשיב לו את הגזילה, אלא יניחנו בידו עד שיבוא הנגזל לתלו ממנו. מפני שהחיוב להוליך את הגזילה אחרי הנגזל לא נאמר אלא בקרן כשיש בה שווה פרוטה ולא בחומש. והטעם משום שנאמר בפסוק לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו, הרי שלא נאמר יתנם בלשון רבים, שמשמע שהוא מוסב על הקרן והחומש, אלא נאמר יתננו בלשון יחיד, ויותר ראוי להחמיר על הקרן מאשר על החומש. אומרת המשנה, אבל אם נתן לו הגזלן לנגזל את החומש ולא נתן לו את הקרן, או שמחל לו הנגזל על החומש ולא מחל לו על הקרן, או שמחל לו על זה ועל זה חוץ משווה פרוטה בקרן, בכל אילו כיוון שהגזלן עדיין חייב על הקרן או שווה פרוטה מן הקרן, צריך להילך אחריו אפילו למדי. עכשיו מבארת המשנה שהנשבע לשקר ועודה יכול להתחייב חומש על חומשו הראשון. אם לאחר שנשבע הגזלן לשקר ועודה ונתחייב לו קרן וחומש, נתן לו לנגזל את הקרן ונשבע לו שבועת שקר נוספת על החומש שכבר נתנו לו, וחזר והודה שעדיין לא נתן לו את החומש, הרי זה משלם חומש על חומש, חומשו של חומש, כיוון שאותו חומש שנתחייב מחמת הקרן שגזל ונשבע עליו לשקר והודה, הרי הוא נעשה כקרן, וכל שנתחייב לשלם ממון לחברו מן הדין ונשבע עליו לשקר והודה בו, הרי הוא חייב לשלם אותו ואת חומשו. ואם נתן לו את החומש הראשון ונשבע לשקר על החומש השני שנתחייב מחמת כפירתו בחומש הראשון, וגם פה הוא הודה, הרי הוא משלם את החומש השני שנעשה כקרן ואת חומשו של חומש שני. וכך לעולם, משלם חומש על חומש עד שיתמעט הקרן, דהיינו החומש שכופר בו הגזלן ודינו עכשיו כקרן, עד שהוא יתמעט משווה פרוטה, שאז אינו כופר אלא על פחות משווה פרוטה, ולא חייבה התורה חומש ואשם בנשבע לשקר, אלא בכפירת שווה פרוטה. כפי שהתבאר בתחילת משנתנו, הגוזל את חברו שווה פרוטה. עכשיו מבאר את המשנה שדינים אילו אינם רק בגזלן, אלא בכל כופר לחברו ממון שחייב לו ונשבע לשקר. זאת אומרת, גם אם הגיע לידו הממון ביתר, יש בו את החיובים שנאמרו בנשבע לשקר. אומרת המשנה, וכן בפיקדון שכפר בו השומר ונשבע לשקר, שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א, נפש כי תחתה ומעלה מעל בה השם, וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד, תשומת יד זו הלוואה, או וגזל, או עשק את עמיתו, שכר שכיר, או מצא אבידה וחיחש בה ונשבע על שקר, בכל אלו, כיוון שכל אחד מהם חייב לשלם בדין ונשבע לשקר שאינו חייב, הרי זה משלם קרן וחומש ומביא קורבן אשם לכפרתו. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף ג' עמוד א' וסופה בדף קוף ג' עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, הגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפילו למדי. מדייק את הגמרא מדברי המשנה, נשבע לו אין, לא נשבע לו לא, כלומר, אין חיוב על הגזלן להשיב את הגזלה לידי הנגזל אלא באופן שכפר בה ונשבע לשקר. אבל אם לא נשבע לשקר, אינו מחויב להשיב את הגזלה ליד הנגזל אלא תהיה בידו עד שיבוא לתלה ממנו. סבורה הגמרא כעת שאין דין מיוחד בנשבע לשקר להשיב את הגזלה לידי הנגזל יותר מגזלן שלא נשבע לשקר, אלא אם יש דין השווה לידי הנגזל דווקא, אז הרי הוא מדין והישיב את הגזלה, ואף בלא נשבע לשקר, כך הוא הדין. ולכן מקשה הגמרא מני. מי הוא התנה של משנתנו הסוברת שחיוב השווה ליד הנגזל אינו אלא בנשבע לשקר ולא כאשר לא נשבע לשקר? הרי אין זה לא רבי טרפון ולא רבי עקיבא שנחלקו בעניין השווה לידי נגזל ולא חילקו בנשבע או לא נשבע. דתנן, שנינו משנה במסכת יבמות דף קוף י"ח עמוד ב', מי שגזל אחד מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהן הוא גזל, וכל אחד מהחמישה אומר אותי גזל ותובע שיחזיר לו את הגזלה, הדין הוא שהגזלן מניח את הגזלה ביניהם בין כל החמישה, הוא מסתלק בכך מן הדין. ואינו חייב לשלם לכל אחד ואחד מהם, אלו הם דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, לא זו הדרך שמוציאתו מידי עבירה של גזל, והוא אינו נפטר מחיובו עד שישלם את דמי הגזלה לכל אחד ואחד מהחמישה. סבורה הגמרא, שגם בדין הזה של גזל אחד מחמישה בני אדם, המחלוקת היא ביסוד דין השבת גזלה שחייבה התורה. רבי טרפון סובר שדין השבה מתקיים בכך שהגזלן מצידו לא מעכב את הגזלה בידו ורוצונו להשיבה, ולכן די שיניח את הגזלה ביניהם אף שהוא אינו מהשיב לידי אחד מהם. ורבי עקיבא סובר שדין השווה הוא דווקא להשיב את הגזלה לידי הנגזל, ואין די בכך שאינו מעכב את הגזלה בידו. ולכן, אין די שיניח את הגזלה ביניהם, אלא דין השווה מחייבו ליתן לכל אחד ואחד. ובכך הרי הוא מהשיב את הגזלה לידי הנגזל. ולכן סבורה הגמרא שמחלוקתם קיימת, בין אם הגזלן נשבע לשקר, ובין אם לא נשבע לשקר. מסיים את הגמרא את הקושייה, המני. אם כן, מי הוא התנה של משנתנו הסוברת שאין חיוב ללכת אחרי הנגזל למדי להשיב לו את הגזלה, אלא באופן שנשבע הגזלן לשקר? היא רבי טרפון, הלא אף על גב די השתבע שנשבע הגזלן לשקר, אמר שמניח הגזלן את הגזלה ביניהם ומסתלק. ובכך יוצא הוא ידי חובת השווה, אף שלא ישיב את הגזלה ליד הנגזל, ואם כן לשיטתו, גם אין הגזלן חייב להילך אחרי הנגזל למדי, ואפילו אם נשבע לשקר. אלא די בכך שיתרצה להשיב לנגזל את הגזלה לך שיבוא. אילו במשנה המבואר שבין נשבע לשקר, חייב ללכת אחריו למדי. מי רבי עקיבא? הרי אף על גב דלא ישתבע הגזלן לשקר, אמר שאינו יוצא ידי חובת השווה, עד שישלם את שווי הגזלה לכל אחד ואחד מהחמישה, כיוון שלדעתו של רבי עקיבא אינו יוצא ידי חובת השווה, עד שמישיב את הגזלה לידי הנגזל. אם כן, לשיטתו חייב הגזלן גם ללכת אחרי הנגזל למדי, כדי להשיב לו את הגזלה אפילו אם לא נשבע לשקר, ואילו במשנה מבואר, שרק אם נשבע לשקר חייב ללכת אחריו למדי, אם כן, משנתנו לא כרבי טרפון, ולא כרבי עקיבא. חוזרת בה הגמרא כעת ממה שהייתה סבורה שהמשנה של גזל אחד מחמישה בני אדם מדברת בין בנשבע לשקר ובין בלא נשבע לשקר. ומחלוקתם, חשבה הגמרא שזה ביסוד דין השבת גזילה. חוזרת בה הגמרא מזה ומעמידה את המשנה דווקא באופן שנשבע לשקר, והיא מבארת עכשיו את מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא באופן אחר. מדרצת הגמרא לעולם משנתנו כשיטת רבי עקיבא היא. וכי כאמר רבי עקיבא, מה שאמר רבי עקיבא שאינו נפטר מחיובו עד שישלם את שווי הגזלה לכל אחד ואחד מהחמישה, איך דהשתבע ודכאמר, רק באופן שנשבע גזלן לשקר שלא גזל לאחד מהם ועודה, אז אמר רבי עקיבא שחייב להשיב לכל אחד ואחד. וזה כמו שמבואר במשנתנו שרק כשנשבע לשקר חייב להוליך את הגזילה למדי. אבל באופן שלא נשבע לשקר, מודה רבי עקיבא שמניח את הגזילה ביניהם ומסתלק. מה הייתה, מה? מה הטעם של רבי עקיבא שבנשבע לשקר חל עליו חיוב השווה לידי הנגזל יותר מאשר אם לא נשבע לשקר? לאמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד, לעניין נשבע לשקר אומרת התורה, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. דהיינו, שבנשבע לשקר אמרה תורה שאינו יוצא ידי חובת השווה, אלא בהשיבו לידי הנגזל, ולכן הגזלן צריך להוליך את הגזילה אחרי הנגזל אפילו עד למדי. כאשר אינו ידוע ממי הוא גזל, עליו לשלם לכל החמישה. אבל כשלא נשבע לשקר, מקיים את ההשווה גם בלא שישיב לידו. זאת אומרת שהגמרה חוזרת בה ממה שסברה באב האמינה, שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא היא בעצם דין השבת גזילה גם בלא נשבע לשקר. אלא חיוב השבה לכול העלמה אין צריך להשיב לידי הנגזל דווקא. וחידוש הוא שחידשה התורה לעניין נשבע לשקר, שהשבתו היא דווקא לידי הנגזל. אבל גם לפי ההוקים תעזו, עדיין סבורה הגמרה שטעמו של רבי עקיבא שצריך ליתן לכל אחד ואחד, זה מאותו חיוב ללכת אחרי הנגזל למדי. ולכן העמידה הגמרה את דברי רבי עקיבא דווקא בנשבע לשקר, שאז יש עליו את החיוב הזה. אבל תכף נראה שבמסקנת הסוגיה יתבהר שהגמרה חזרה בה גם מן הסברה הזו, כי אין קשר בין החיוב ליתן לכל אחד ואחד, לבין דין ההליכה אחרי הנגזל עד מדי. עכשיו מבארת הגמרא את סברת רבי טרפון לפי ההוקים תעזו, ורבי טרפון שסובר שמניח את הגזלה בין החמישה ומסתלק, טעמו הוא משום דאף על גב דאישתבע, אפילו שנשבע הגזלן לשקר וחל עליו חיוב להשיב את הגזלה ליד הנגזל, כמו שדרש רבי עקיבא. מכל מקום עבוד רבנן תקנת, עשו חכמים תקנה שיפטר בהנחת הגזלה. דתניה, כפי ששנינו בברייתא, לגבי הדין המבואר במשנתנו שהגוזל את חברו ונשבע לשקר, חייב להוליך אחריו את הגזלה אפילו למדי. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, תקנה גדולה התקינו חכמים, שאם הייתה ההוצאה של הולכת הגזילה למקומו של הנגזל, היא תאירה על הקרן יותר משווי הגזילה עצמה, אינו צריך להוליכה אחריו, אלא משלם, נותן לו את הקרן ואת החומש לבית דין שיהיה תחת בית הדין עד שיבוא הנגזל ויתלנו. וקוראים לזה תקנה גדולה, על שם שעקרו דבר מן התורה. כי לפי דין תורה הוא היה צריך ללכת אחרי הנגזל אפילו למדי, ופה באו חכמים ואמרו שיות וההוצאות מרובות, יניח את הגזילה בידי בית הדין. ומביא הגזלן את השמו את קורבן האשם שהתחייב בו כשנשבע לשקר, ומתכפר לו אבונו מיד גם קודם שהגיע הגזילה לידיו של הנגזל. סובר רבי טרפון שכשם שתקנו חכמים שאינו צריך להוליך את הגזילה למדי, הוא הדין כאשר גזל אחד מחמישה ואינו יודע מאיזה מהם, די שיניח את הגזילה בין החמישה ואינו צריך להשיב לכל אחד ואחד. עכשיו מבאר את הגמרא מדוע רבי עקיבא לא פותרו את הגזלן מכוח תקנת החכמים הזו. ורבי עקיבא גם הוא סובר כרבי אלעזר ברבי צדוק שתקנו חכמים זאת לעניין הולכה למדי, שלא צריך ללכת עד מדי כדי להשיב את הגזילה אחרי הנגזל, כיוון שההוצאות מרובות, אבל לא לעניין כשגזל מחמישה ואינו יודע ממי גזל. שם סובר רבי עקיבא שהוא צריך לשלם לכל אחד ואחד מהחמישה שטוען בטענת בריא שממנו גזל הגזלן. למה? דחייבו דרבנן תקנתה, איכן עשו חכמים תקנה לגזלן שייתן את הגזלה לבית הדין, והוא לא צריך ללכת אחרי הנגזל עד למדי, זה איך דידע למען גזלה, איכן שהגזלן יודע ממי הוא גזל, אלא שהוא אינו במקומו שישיב לו. וכמהדר לממונה למרי, שהרי הוא מחזיר את הגזלה לבעליה על ידי שמניחה בבית הדין, והם בית הדין ישיבו את הגזלה לנגזל לאחר זמן. אבל באופן שגזל אחד מחמישה דלא ידע למען גזלה, שאין הגזלן יודע ממי הוא גזל, זה לא אדר ממונה למערי שאם יניח את הגזלה בבית הדין, הוא לא מיישיב בכך את הגזלה לבעליה. לא עבוד רבנן תקנת, לא עשו חכמים תקנה זו להניח את הגזלה, אלא חייב הגזלן להשיב את הגזלה לידי הנגזל כמעיקר הדין, ולכן סובר רבי עקיבא שהוא צריך לשלם לכל אחד ואחד מן החמישה. אז אם כן, לפי המבואר בברייתא של רב אלעזר ברבי צדוק, הרי שרק עם ההוצאה גדולה משווי הגזלה, תקנו חכמים שלא יצטרך להוליך את הגזלה אחרי הנגזל. אבל במקום שההוצאה פחותה משווי הגזלה, עליו להוליך את הגזילה אחרי הנגזל אפילו למדי. וכיוון שאף רבי עקיבא מודה לתקנה הזו במקום שהגזלן יודע ממי גזל, כמו באופן של משנתנו, צריך לומר שמשנתנו הסוברת כרבי עקיבא לפי התירוץ הזה, עוסקת באופן שההוצאה של הולכת הגזילה פחותה משווי הגזילה עצמה. ואם כן, אפשר להעמיד את משנתנו גם כרבי טרפון, שהרי במקרה זה הם לא חולקים, רבי עקיבא ורבי טרפון. מסבירים ומתרצים התוספות בדיבור המתחיל, ורבי טרפון, שרבי טרפון ורבי עקיבא חולקים בגדר תקנת חכמים. לרבי טרפון התקנה הייתה שלעולם אין הגזלן צריך להוציא הוצאות יתרות על שווי הגזלה, ולכן אף אם אינו מוצא בית דין קרוב, לא צריך להוליך את הגזילה עד מדי או עד בית דין רחוק, שההוצאות להגיע אליו יתירות על הקרן. ואילו לדעת רבי עקיבא, התקנה הייתה שהגזלן יכול להניח את הגזילה בבית דין, אבל אם הוא לא מוצא בית דין קרוב, הוא צריך להוליך את הגזילה עד בית דין רחוק או עד מדי, גם אם הוצאות הדרך יהיו יותר גדולות מהגזילה. ובמשנתנו מדובר באופן שהוצאות הדרך אפילו רק עד בית הדין יתירות על הקרן. לכן הוא צריכה הגמרא לומר שמשנתנו סוברת כן כמו רבי עקיבא, שמצריך את הגזלן להוליך את הגזילה אפילו למדי. עוד מתרצים התוספות שבאמת רבי עקיבא חולק לגמרי על תקנת חכמים זו, ולדבריו לא תקנו כלל שיוכל להניח הגזלן את הגזילה בבית הדין. משנתנו עוסקת גם באופן שההוצאה של הולכת הגזילה יתירה על הקרן, ולכן אי אפשר להעמיד את המשנה כרבי טרפונה אומר שבאופן כזה מניחה בבית הדין ונפטר. מה שחילק רבי עקיבא בין מקום שהגזלן יודע ממי גזל לבין מקום שאינו יודע, היינו בדעת רבי טרפון שסובר שתקנו כן. אומר לו רבי עקיבא שמכל מקום מסתבר שתקנו זאת רק במקום שהוא יודע מי הנגזל ועתיד לשלם לו, אבל לא כאשר גזל אחד מחמישה ולא יודע ממי גזל. היוצא לפי האוקימתא הזו, שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא בגזל מאחד מחמישה ואינו יודע ממי גזל, זה דווקא בנשבע לשקר ובאינו נשבע לשקר, לכולי עלמא מניח את הגזילה ומסתלק. משנתנו המחייבת הליכה למדי, דווקא בנשבע לשקר, זו שיטת רבי עקיבא. והמחלוקת, האמא שתקנו חכמים כשההוצאה יתירה מהקרן להניח את הגזילה בבית הדין, זה גם בגזל מן החמישה או רק לעניין הולכה למדי. אבל הגמרא דוחה את האוקימתא הזו שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא בגזל אחד מחמישה, מדובר דווקא כשנשבע לשקר. מטיב רב אונה בר יהודה, מקשה רב אונה בר יהודה ממה ששנינו בברייתא. אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על אדם שלקח, שקנה חפץ מאחד מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהם לקח, שלדברי הכל מניח את דמי המקח ביניהם ומסתלק, כיוון שלא עשה איסור בכך. והפסוק, לאשר הוא לא יתננו ביום השמתו, שממנו לומדים את החיוב להחזיר לידי הנגזל, נאמר רק במקום שחטא, והוא צריך כפרה. על מה נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא? על אדם שגזל מאחד מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהם גזל, שרבי טרפון אומר מניח דמי הגזילה ביניהם ומסתלק. רבי עקיבא אומר, כיוון שחטא בגזילתו, אין לו תקנה להיפטר מחיובו עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד. ואיסל כדאי תך מסיים רבונה את הקושייה, האם תעלה על דעתך לפרש את מחלוקתם באופן דאישתבא שנשבע הגזלן לשקר דווקא? אם כן, מה לי לקח, מה לי גזל? מה החילוק אם גזל מאחד מחמישה או לקח מאחד מחמישה? הרי בשני המקרים הוא נשבע לשקר, ועל שבועת השקר אמרה התורה לאשר הוא לא יתננו ביום השמתו, בין בגזל שבא בידו באיסור, ובין בהלוואה או פיקדון שבאו לידו ביתר. ולמרות שבפסוק לא מוזכר מקח, מבינה הגמרא שגם במקח הדין הוא כך כאשר נשבע לשקר. ועוד מטיב רבה, ועוד מקשה רבה, גם לדעת הסוברים שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא היא גם במקח, קשה מן הברייתא הבאה, מעשה בחסיד אחד שלקח שקנה חפץ מאחד משני בני אדם ולא היה יודע מאיזה מהם לקח, וכל אחד מהם טען שלקח ממנו. הוא בא לפני רבי טרפון לברר את הדין, אמר לו רבי טרפון, ענך את מי מכחכה ביניהם והסתלק ואינך חייב לשלם לכל אחד מהם. חזר אותו חסיד ובא לפני רבי עקיבא לברר את הדין, אמר לו רבי עקיבא, אין לך תקנה להיפטר מחיובך עד שתשלם את דמי המקח לכל אחד ואחד. והברייתא הזו שסוברת שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא היא גם בלוקח, חולקת על הברייתא של רבי שמעון בן אלעזר הסובר שרבי טרפון ורבי עקיבא נחלקו רק בגזלן ולא בלוקח. מסיים רבא את הקושייה שלו, ואיסל כדאי תך אם תעלה בדעתך לומר שמחלוקתם היא רק באופן דמשתבא שנשבע גזלן או הלוקח לשקר, חסיד מי משתבא בשקרה? וכי ייתכן שאדם המכונה בברייתא חסיד יישבע לשקר? וכי תימה, אם תרצה לפרש את הברייתא דמשתבא ואדר אבי חסיד, שבתחילה אותו אדם לא היה חסיד ונשבע לשקר, ואחרי שהוא נשבע לשקר הוא חזר בתשובה ונעשה חסיד, והווה הרי כלל הוא בידינו דכל איך דאמרינן, כל מקום שאמרו חכמים מעשה בחסיד אחד, הרי זה או רב יהודה בן בבא או רב יהודה ברבי אליי, והרי גם רב יהודה בן בבא וגם רב יהודה ברבי אליי חסידים דמעיקר אהבו, היו חסידים מתחילתם ובוודאי לא נשבעו מעולם לשקר. ומן הברייתות הללו מוכח שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא זה לא בנשבע לשקר אלא זה באינו נשבע לשקר. חוזרת בה הגמרא מהעוקים תעזוב ומעמידה את מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא בשלו נשבע. ומבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם באופן אחר. אלא אומרת הגמרא לעולם משנתנו כרבי טרפוני, שהוא סובר שבגזל מאחד מחמישה בני אדם מניח את הגזלה ומסתלק, ומדובר באופן שלא נשבע לשקר. ומודה רבי טרפון לרבי עקיבא שחייב להשיב את דמי הגזלה לכל אחד ואחד, איחד אישתבא, אחד שנשבע לשקר. ולכן סוברת משנתנו שאחד שנשבע הגזלן לשקר יוליכנה אחריו למדי, ובלא נשבע לשקר אינו צריך להוליכה אחריו למדי. מה הייתה מה? מה הטעם של רבי טרפון שבנשבע לשקר חייב להשיב את הגזלה ליד הנגזל יותר מאשר אם לא נשבע לשקר? לאמר קרא, אמר הפסוק לגבי נשבע לשקר, ספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו, הוא לא יוצא ידי חובת השבת שישיב את הגזלה ליד הנגזל. ולמרות שהתבהר בברייתא של רב לזר ברבי צדוק שמשום תקנת השבים תקנו חכמים שיניח הגזלן את הגזלה בבית הדין, כותבים תוספות צ'אנץ שבמשנתנו מדובר באופן שההוצאה של הולכת הגזלה אינה גדולה משווי הגזלה עצמה, ובאופן זה לא תקנו שיפטר על ידי הנחה בבית הדין. עכשיו מבארת הגמרא את טעמו של רבי עקיבא לפי האוקימתא הזו שמדובר שלא נשבע לשקר. ורבי עקיבא, אף על גב דלא משתבא, קניס. אפילו שלא נשבע גזלן לשקר, כיוון שנעשה איסור בגזילתו, יש לחייבו לשלם לכל אחד ואחד מן החמישה משום כנס. ולכך משנתנו כשיטת רבי טרפוני ולא רבי עקיבא, כי לפי רבי עקיבא, גם כשלא נשבע לשקר, חייב הוא להוליכה אחריו למדי משום כנס. ואילו משנתנו סוברת שרק בנשבע לשקר, חייב להוליכה את הגזילה אחריו, אחרי הנגזל, אפילו עד למדי. יוצא לפי האוקימתא הזו, שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא היא בשלא נשבע לשקר. וסברת המחלוקת היא, האם כנסו את הגזלן או לא. אבל בנשבע לשקר, לכולי עלמא חייב לשלם לכל אחד ואחד. את המשנה אנחנו מעמידים כשיטת רבי טרפון שלא כנסו אותו. גם את האוקימתא הזו דוחה הגמרא. מקשה הגמרא ורבי טרפון, אם משנתנו כרבי טרפון שסובר שרק כשנשבע לשקר חייבו להשיב את הגזלה ליד הנגזל, מכדי הלא איכא דמשתבא באופן שנשבע לשקר לא סגיא דלא הודה, אינו מתחייב בכפרה על שבועתו ובהשבה לידי הנגזל היכן שלא הודה, אלא שבאו עדים, כי לא חייבה התורה את הנשבע לשקר בחומש וקורבן אשם, אלא אם הודה בדבר, כמו שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק ז', והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר אשם לו. אם כן, משנתנו מדברת באופן שהודה על שבועתו ובא לצאת ידי שמיים. מה העירייה, מדוע אמרה המשנה שחיובו ללכת אחרי הנגזל למדי זה רק כשגזל ונשבע? והרי בבא לצאת ידי שמיים אפילו בלא שבוע נמי, גם כן עליו להוליך את הגזילה אחריו למדי. דתניה, שנינו בברייתא על המשנה במסכת יבמות לעניין גזל אחד מחמישה בני אדם, שלא נחלקו שם רבי טרפון ורבי עקיבא, אלא לעניין אם חייב מן הדין, כאשר כל אחד תובעו ואמר אותי גזל, ולא לעניין לצאת ידי שמיים. אבל מודה רבי טרפון לרבי עקיבא, ואומר לשניים גזלתי אחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם שנותן לזה מנה ולזה מנה, שכיוון שכבר הודה מפי עצמו ובא לצאת ידי שמיים, אז כדי לצאת ידי שמיים גם רבי טרפון מודה שאינו נפטר מדי עונש עד שישלם לכל אחד ואחד. אם כן, כשם שמודה רבי טרפון שכדי לצאת ידי שמיים חייב לשלם לכל אחד ואחד, הוא הדין לעניין הולכה למדי, אינו יוצא ידי שמיים עד שיוליכנה אחריו למדי. אז מדוע אומרת המשנה שרק אם נשבע לשקר ועודה חייב להוליכה אחריו למדי? והגמרא עדיין אוחזת בסברה שאחזה בה עד עכשיו, שדין הליכה למדי זה מעיקר חובת השווה, כמו בגזל אחד מחמישה ואינו יודע ממי גזל. ואם בגזל מחמישה חייב להשיב לכל אחד גם בלא נשבע, הוא הדין ללכת אחריו למדי. ואם רק בנשבע חייב להשיב לכל אחד מדכתיב לאשר אשם לא, הוא הדין ללכת אחריו למדי, אינו חייב אלא בנשבע. לכן סבורה הגמרא גם עכשיו, שכשם שרבי טרפון מחייבו לשלם לכל אחד בכדי לצאת ידי שמיים, הוא הדין שחייב ללכת אחריו למדי. מכוח הסברה הזו חוזרת בה הגמרא מן האוקימתא, ואומרת שאין כל קשר בין חיוב תשלומים לכל אחד כשאינו יודע ממי גזל, לבין חיוב ההליכה למדי כשיודע ממי גזל. מאחר ודחתה הגמרא את שתי האפשרויות להעמיד את המשנה כרבי עקיבא או כרבי טרפון, חוזרת בה הגמרא כאמור ומבארת שאין כל קשר בין המשנה של גזל אחד מחמישה למשנה שלנו יוליכנה אחריו למדי, ומשנתנו היא בין לרבי טרפון ובין לרבי עקיבא. אלא אמר רבא, לעולם משנתנו בין רבי טרפון ובין רבי עקיבא היא, ומחלוקתם לגבי הגוזל אחד מחמישה בני אדם ואינו יודע לאיזה מהם גזל, היא בין כשנשבע לשקר ובין כשלא נשבע לשקר. ולעניין אם חייב מן הדין או לא, רבי עקיבא סובר שחייב מן הדין לשלם לכל אחד ואחד מהם, רבי טרפון סובר שאינו חייב מן הדין לשלם לכל אחד, אלא רק אם בא לצאת ידי שמיים. ואין להקשות את הקושיות של הגמרא, שהקשתה לאל שהרי משנתנו מחייבת להוליך את הגזילה למדי רק בנשבע לשקר, ואילו לרבי עקיבא ולרבי טרפון יש לחייבו גם בלא נשבע לשקר, לרבי עקיבא מן הדין ולרבי טרפון כשבא לצאת ידי שמיים, כמו בגזל מחמישה ואינו יודע למי גזל, אין להקשות את הקושיות הללו, כי שייני מתניתין, שונה הוא הדין המבואר במשנתנו שכשיודע ממי גזל מהדין, שגזל מחמישה ואינו יודע ממי גזל, דכיוון דידע הגזלן למן גזלי, ממי הוא גזל ועוד אילי ועודה לו שהוא חייב לו, אלא שהנגזל אינו במקומו, אם כן כיוון דאפשר להדור עם המונה למערי, כיוון שהגזלן מזומן מיד להשיב את הגזלה לנגזל, אבלי כמן דאמר לי, הרי זה כאילו אמר לו הנגזל לגזלן, יהיו לי המעות כפיקדון בידך, את בואי אליך. ואין כאן חיסרון בהשבה, אלא הרי זה כאילו כבר השיב לנגזל את הנגזלה. ולכן, איל כך, נשבע הגזלן לשקר, כאופן המבואר במשנתנו, אף על גב דקאמר לי הנגזל, שיהיו לי המעות בידך. מכל מקום, כיוון דבא היא כפרה, היות וצריך כפרה על החטא שנשבע לשקר, לא סגי, לא די לו בכך, ואינו מתכפר אדמתי לידי עד שתבוא הגזלה, פיזית ליד הנגזל. אבל אם לא השתבע לשקר, וגבי פיקדון, הרי זה אצלו אצל הגזלן, כפיקדון הדעתי ושקילי, עד שיבוא הנגזל ויתלנו. ולכן אינו חייב הגזלן להוליכה אחריו, למדי אף לא כדי לצאת ידי שמיים. שאין כן בגזל מאחד מחמישה ואינו יודע למי גזל, אף אם ברצונו להשיב את הגזלה מכל מקום אין בידו להשיבה לבעליה, כי הוא לא יודע מי הנגזל. ולא שייך לומר כאן נעשה כאילו אמר לו הנגזל לגזלן יולי כפיקדון בידך, שהרי אינו עומד להשיבה לו. ובעניין הזה נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא, האם חייב לשלם לכל אחד ואחד מעיקר הדין, או כדי לצאת ידי שמיים. יוצא איפה? שלמסקנה חוזרת בה הגמרא מהסברה שאחזה בכל מהלך הסוגיה, שעד כמה שיש חיוב בגזל מחמישה לשלם לכל אחד, כך יש חיוב להוליך את הגזלה למדי, חוזרת בה הגמרא מזה, אלא דין הולכת הגזלה למדי הוא מדין כפרה בנשבע לשקר, ולא בעצם חיוב השבת הגזילה. כאשר לא נשבע הגזלן לשקר, הרי הגזילה בידו כפיקדון, ואין כאן חיסרון בהשבה. ואילו כאשר גזל מחמישה ולא יודע ממי, לרבי עקיבא זה חיוב מעיקר הדין, ליתן לכל אחד ואחד. ואילו לרבי טרפון, מעיקר הדין הוא יכול להניח את הגזילה בין החמישה וללכת, אם הוא רוצה לצאת ידי חובת שמיים, הוא צריך לתת לכל אחד ואחד. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד אף קוף ג' ממסכת בבא קמא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה לביורו של אביי בברייתא, שאם אמר הלוקח למוכר במכירה, שזה על מנת שיכתוב לו שטר נוסף שלא על שם ריש גלותא, והוא חייב לכתוב לו, מה החידוש בזה? שאלה שנייה לרב, האם מותר לפסוק עם חברו שיספק לו פירות קשר הזול במשך כל השנה ומדוע? שאלה שלישית, לדברי משנתנו הגוזל את חברו, אם מתי צריך ללכת אחריו עד שישיב לו, ואם מתי די לו שיניח ואיתו לנגזל? שאלה רביעית, מה הביור של הדין במשנתנו שיכול הגזלן לתת לשליח בי דין והתכפר לו? שאלה חמישית, מדוע אין לומר שמודה רבי טרפון שגזלן שנשבע צריך לשלם לכל אחד ואחד ואינו יכול להניח את הגזלה ביניהם? השאלה האחרונה למסקנה, האם משנתנו כרבי עקיבא או כרבי טרפון? ומה הביור בה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון ח' באלול תשע"ו, סיימנו ללמוד את דף קוף ג' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישוע אותו מחר. יום שני ט' באלול תשע"ו, ונלמד את דף קוף ד' ממסכת בבא קמא. אני קוראים בנימין מילצקי. אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ותשובה, וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה? חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.